ערב טוב, יום חמישי, ההכנות לפסח בעיצומם, ערב שבת הגדול. אנחנו היום נשתדל לקצר. בפרשת השבוע שלנו נאמר, צו את אהרון ובניו לאמור, וזאת תורת העולה. פרש רש"י על הפסוק, אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. ולכאורה הדבר הזה לא מובן. לא מובן מדוע רש"י מביא את זה כאן. הרי אנחנו לא מצינו את הפירוש שלו כאן בשם רבי שמעון בכל שאר הקורבנות. גם שם יש חסרון כיס, אלא רק בתורת עולה. ומה מיוחד בתורת עולה יותר משאר הקורבנות? צריך לומר שהקורבנות שבאים על חטא שאדם עשה בפועל, בוודאי כשהוא מביא את הקורבן, הוא מביא אותו בלב שלם. כי אדם שמביא קורבן, הוא רוצה שיהיה לו כפרה על חטאו. אבל, כבר אמרנו בשבוע שעבר, קורבן עולה בר על הרהור מחשבה לא טובה. וזה לא נחשב לאדם לחטא כל כך. לכן הקורבן הזה יש אצלו איזה מין מחשבה של חסרון כיס, כי עדיין לא עשה דבר. לכן רש"י מפרש כאן, דווקא אצל קורבן עולה, אין צו אלא לשון זירוז, ומביא דבר רבי שמעון, שצריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, כלומר במקום שאדם יכול לחשוב כי אין זה חטא, הוא לא צריך להביא קורבן, והקורבן שהוא מביא אותו הוא חסרון כיס אצלו, לכן צריך זירוז. והטעם לעניין הזה, אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שהרהורי עבירה קשים מהעבירה, כי במחשבה הוא פוגם במקום גבוה. וגם כי המחשבה היא ראשית המעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. ובדרך למחשבה רעה באה מפאת גאווה, כמו שנאמר בפסוק, העולה על רוחכם. כך אומר דוד המלך בתהילים. תשובת המשקל, זה מילת ענווה. כי הפסוק אומר, זבחי אלוהים רוח נשברה. ועל מנת להיות מאוד מאוד שפל רוח, כמו שהמשנה אומרת באבות, נרמז כאן במילים חסרון כיס. בואו נעשה חשבון קצר, מילה כיס שווה 90, והמילים שאמרנו מאוד מאוד שפל רוח, מאוד מאוד זה 90, זה מכוון לענווה, והאדם שמהרהר בעבירה, הוא חסר ממידת הענווה, שהיה באותו זמן בגאווה, לכן גם יש לרמוז שתיקונו הוא בחסרון כיס. מה פירוש חסרון כיס? בואו נחסיר, נוריד אחת ממספר כיס של 90, אנחנו מקבלים 89, תף, קטן. כלומר, כשאדם מערער בדברי עבירה, הוא נמצא בבחינת קטנות ושפלות. וכשאדם מביא קורבן עולה, שוב פעם מוריד את עצמו לבחינת קטנות ושפלות, ובזה מתקן את חטאו. לכן נאמר לשון צו. אנחנו יודעים שהגאווה מרמזת על עבודה זרה, כמו שמופיע בגמרא, והגאווה שורשה בעבודה זרה, אלא עבודה זרה מענישים גם על מחשבה. והתיקון הוא לקבל עול מלכות שמיים עלינו. שבוע שעבר הזכרנו את העניין בנושא קריאת שמע. והנה בחינת מלכות המידה האחרונה בעשרת המידות, הספירות כמו שאנחנו מכנים אותן, היא אות ה' האחרונה בשם הוויה, וצריכים לדעת ששם הדנות, א', ד', נ' וי', יש בו 24 צירופים שבהם יש צו אותיות, 96 אותיות. ששם הדנות מרמז על שפלות, אדוני, כשאתה אומר למישהו. אבל יש יותר מזה, ראשי תיבות, א', ד', נ' וי', הם מהפסוק על ישוב דח נחלם. שבזה אדם מתקן חטאו, לכן נאמר בתורה, זאת תורת העולה, כי המילה זאת מרמזת למידת המלכות, כך כתוב בזוהר הקדוש. ואמר העולה, כלומר לראות, להעלות את אות ה' האחרונה שאמרנו, וזה העולה, ה' עולה. וכך נקשרים זה בזה ראשית עם סוף. בתחילת הפרשה נאמר, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ועומק העניין היה לתקן את אותם שבעת מלכים, שמתו בבריאה, שהיו במידת גאווה, שבא להם מצד הנחש, לכן, שימו לב רבותיי, שיום ולילה, המילה יום, לילה, עולה בדיוק כמספר ענווה. משום שאדם שיום ולילה מקבל עבור מחות שמיים, הוא מבטל את גאוותו, הרי מתחילה הפרשה במצוות קורבן עולה, שבא לתקן את מידת הגאווה. הוא מסיים בפתח אוהל מועד, תשבו יומם בלילה. יומם לילה. וכוח זה נוכל לתקן את מידת הגאווה שיש בנו. בפרט עכשיו, בימי הפסח, אמרו רבותינו ז"ל, לפי הפנימיות, שהחמץ רומז ליצר הרע, על המידות הרעות שבאדם, שצריך לבדוק אותם היטב היטב. כל אחד שעשה בדיקה עצמית שלה, של מעשיו, מחשבותיו, ענייניו, עד מקום שהוא מגיע. אבל שנפסק להלכה, שאדם צריך לבדוק את החמץ עד מקום, שידו מגעת, אבל שיבדוק. לכן, אם נחבר את זה לעניין של הקורבנות, לעבודת המידות שלנו, נראה שיש דבר שהפסוק קורא לו זבח משפחה. מה פה זבח משפחה? זה פשוט מה שאנחנו מכירים בנביאים שנאמר, עוד העם מזבחים בבמות. כלומר, זה לא במות לעבודה זרה, אלא באמת במות לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבזמן המשכן הותרו הבמות. אז מה יש נגד זה? למה הנביא לא מרוצה מזה? ולמה אנחנו אומרים, עוד העם מזבחים בבמות בלשון של דרישה לחדול מכך? זה העניין הפשוט. בואו נבחן את זה. ליד ביתו של כל אחד, יש איזה פינה, פינת מנגל. שם הוא פינת הקורבנות. אדם יוצא, בא מהבית, נוטל ידיים, אומר, נו חבר'ה, מה דעתכם לעשות איזה קורבן קטן היום? בואו נקרא לידידים, שכנים, נעשה איזה קורבן שלמים. כולו קורבן לשם. שוחטים אותו, מברכים עליו, מזים מדמו על המזבח, עושים כל מה שצריך, הכל בקדושה וטהרה. אבל מעבר לעניין הזה, ברגע שהאדם מקריב את הקורבנות בסמוך ליד הבית, ברגע שהוא אוכל את הקורבן כמה זמן שצריך, שחלילה לא תלך שום חתיכה בשר לאיבוד, למעשה הקורבן מפסיק להיות קורבן. שתי בעיות ראינו כאן. למעשה, זה בעיות של חיים של כל יהודי שומר מצוות. מצד אחד, יש אש תמיד. אני לא יודע אם אדם יכול לחיות כל הזמן בהתלהבות של אש תמיד בדרגה עליונה. אבל אם סתם אדם יכול לשאת מהוראות גדולים מעבר לגבול מסוים, לא יודע. אבל יש חלק מסוים שכשבן אדם מקריב קורבן להשם, קורבן צריך להישאר ולהישרף על המזבח. זה עניין שקורבן העולה שעולה כולו. זאת פעולה לא דרמטית, אבל זה נמצא כל הזמן על האש, על המזבח. הבעיה השנייה שיש לנו בקורבנות, זה בעיית פיגול ונותר. זה לא רק שמשאירים משהו מהקורבן, אלא גם כאשר אני מתכוון לזה, כלומר שעולה על דעתי, כמה היה טוב אם זה לא היה כל כך צפוף, כלומר כל הלחץ הזה והזמנים והדיוק, זה המחשבה, נחשבת מחשבת פיגול. לפעמים, אדם שעולה בדרך המצוות, היה טוב אילו לא היה כל כך דוחק. מדוע מפריע למשל לאנשים לקום בבוקר להתפלל? זה כל כך כואב. מה שמפריע הוא שאני צריך לעשות את זה תמיד, גם בימים שאין לי לא זמן ולא מצב רוח. וזה עושה את ההבדל הגדול. ברגע שאתה רוצה לשנות את החוקים ולאכול את הקורבן לשלושה ימים, התורה אומרת דבר שהוא תמוע בחריפות, לא ייחשב לו, פיגול יהיה. או למשל, פסוק אחר, והנפש האוכלת אבונה תישא. כלומר, לא רק שאתה מוציא מהקורבן את העניין, אלא אתה לוקח דבר שהיה קורבן, ועכשיו עושה ממנו מה שנקרא על האש. הוא צריך לזכור שיש אש תמיד. אמנם היא יכולה לבעור בשקט, אבל היא צריכה לבעור כל היום, כל הלילה. לא תכבה. אם רוצים לעשות משהו שיהיה קל יותר, נוח יותר, נעים יותר, על זה אומר הפסוק, פיגול יהיה, לא ירצה ולא ייחשב. אם כן, בקרוב עלינו חג הפסח, בעזרת השם אני מקווה ששבוע הבא, בכל המועד, יום חמישי, יש שיעור גדול, כי הקהל כבר לא יצטרך לעבוד בבית, או לסדר, או לארגן, או לנקות את החמץ הגשמי, והחמץ הרוחני. שם כך, בואו עוד דבר קטן, ובאמת, כמו שאמרנו, השיעור יהיה קצר, לגבי שבת הגדול. לגבי שבת הגדול, כתוב בספר שמות, משכו קרו לכם צאן, דרשו רבותינו מכאן, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, משכו ידיכם מעבודה זרה. שפה אולי שוב פעם נרמוז על בחינת הגאווה שאמרנו כל הזמן, שעבודה זרה רומזת לכך, שישראל היו שקועים בערוות מצרים, והם גם מכונים רהבים, על שם גאוותם, שמצרים היו עובדי עבודה זרה. למי? לטלה, מזל טלה, ראש למזלות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, משכו ידיכם מהעבודה זרה, כלומר היינו מהגאווה, קחו לכם צאן למצווה כדי לבטל את גאוותם. לכן ניתנה להם מצווה הזו של משכו וקחו לכם בחודש ניסן, שהוא ראש לחודשי השנה שמזלות טלה, שהוא מורה הפך גאוותם. כי חודש ניסן מרמז לשפלות. כי אנחנו יודעים שהמשנה אומרת שראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים. ומלך זה ראשי תיבות, לט מגרמי כלום, כמידת המלכות. והנה חודש זה מכונה בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, לאות ה'. ואמרנו כבר שאות ה' האחרונה בשם מרמז לבחינת מלכות, שמרמזת על ענווה, כי לט מגרמי כלום. והיה הציווי של משכו קרו בעשור לחודש דווקא לאות י', שיחד עם ההא שעולה לאות י' יש שתי אותיות משם הוויה, י' והא. ושם נפגם הפגם במחשבה, שם י' ה' מרמז על ענווה. כי על ידי גאווה פוגמים בשם י' והא משם הוויה. שתי האותיות הראשונות. לכן הייתה המצווה באכילת פסח ומצה, שהם כנגד שם הוויה, אבל שתי האותיות הראשונות, י' וה', לרמז על תיקון הגאווה. למה? כי מצה זה מאכל עניים, והיא מורה על שפלות, ופסח מורה על ביטול של העבודה הזרה הזו של הגאווה. זה היה הציווי על מצוות אלו על ידי משה ואהרון, כי שניהם היו במעלה של ענווה גדולה, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. משום שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, וזה על מנת להביאם למידת השלימות, מן דעיר זעיר איהוריו, כלומר כל מי שהוא מקטין את עצמו הוא גדול, ועל כן נקראת השבת הזו דווקא שבת הגדול, כי על ידי המשיכה והלקיחה של הצאן והיציאה מעבודה זרה, מעבודה זרה של גאווה, התגדלו ישראל והתעלו במידת הענווה, מן דעיר זעיר איהוריו, ועד כך התגדל שם שמיים בגויים, ועלה שם ישראל מעלה מעלה, עד לגאולה העתידה, כי מיץ את חמרת מצרים, ערינו נפלאות, אמן ואמן. חג כשר ושמח.